שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. היום מתקיימת עוד מעט הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת אחד מן החבורה, עמית לוי השם ייקום דמו, שנפל בעזה לפני שנה וקצת. אז יכול להיות שהשיעור יהיה יותר קצר גם בגלל הדברים האלה, יהיו הדברים לעילוי נשמתו הקדושה שהיא כבר למעלה למעלה. אנחנו נלך היום בדרכיו של הרב חרל"פ זצ"ל, דברים שהוא כתב בהקדמה לספריו, יש לו ספרים על הש"ס, בית זבול, בהקדמה לחידושים שלו על מסכת סנהדרין. אני אנסה להיות המתווך לדברים שהוא אומר, ובהם הוא מנסה להסביר לנו מה משמעות המשפט הישראלי. אולי נתחיל בזה שכשאנחנו לומדים את הלכות עדות והלכות דיינים, אז אנחנו מאמינים בני מאמינים, אנחנו נעשה ונשמע כשאנחנו מבינים, כשאנחנו לא מבינים, אבל הצד האנושי שבאנו, הצד השכלי הפשוט שבאנו, עומד לפעמים מול מצבים שהוא לא מבין, מול הלכות שהוא מתקשה להבין אותם. אם נדבר בעיקר על הלכות עדות, אז אנחנו יודעים שהתורה לא מקבלת כל עד, כל עד. להבדיל בערכאות, בבתי משפט חילוניים, נקרא לזה ככה, אנושיים, אז מי שהיה שם בא ומספר, בודקים אם הוא שקרן או לא שקרן, אין יותר מדי מגבלות על אולי גיל, כי ילד קטן או מוגבלות שכלית, אבל אישה פסולה לעדות בכלל. למה אישה פסולה לעדות בהלכה? בעדות ראייה, בעדות מומחה היא קשירה, אבל למה שהיא הייתה שם, ואישה צדיקה מאוד, ואישה קשירה מאוד, ואישה ריאלית מאוד, והיא לא, אולי יותר מזה, קרוב פסול לעדות. מה זה קרוב פסול לעדות? קרוב פסול לעדות יכול להיות בגלל שהוא אינטרסנט, יש חקירה כזאת של הקצות, נכון, מסימן למדלין, האם נוגע פסול מדין, נוגע פסול מדין קרוב, נוגע, הכוונה שלך אינטרס, זה משבש את דעתך ולכן תשקר. יש צדיקים כאלה שגם אם ירוויחו 5 שקלים, הם לא יעידו עדות שקר בגלל שיש להם איזה נגיעה. אז הקצות מעלה בידתו שזה, אתה קרוב, אז מה אם אתה קרוב? אתם יודעים שעדים קרובים, לא עדים קרובים לדבר עצמו, אז הם לא אינטרסנטים, עדים שהם קרובים, משה ואהרון. אם באים אליך שני עדים להעיד, משה ואהרון, אז הם פסולים לעדות. מה, יש מי שלא מאמין עם משה ואהרון? יש לנו ענן סעדה, בן בנו של ענן סעדה, אבי אביו של ענן סעדה, שמשה ואהרון צודקים. משה לבד. מה זה משה ואהרון? בסדר? משה רבינו יבוא להעיד עדות, אז העדות לא מתקבלת. מה, ברור שאני מאמין לו. מה השאלה? ברור. זה לא רק מי מעיד, זה אם הוא עיד בלילה, אז עדות לא מתקבלת. ואם הוא עיד מחוץ לבית דין, העדות לא מתקבלת. למה? יש ראיות, יש הוכחות. אנחנו רואים שחלק מהדיין, גם זה יש מגבלות. זה לא מגבלות, אפשר לראות את זה כמגבלות. ואתה מאמין, יראה שמה, אתה אומר בסדר, זה מה שההלכה אמרה, אני מסתדר. אנחנו רוצים אבל להתחבר לזה, להזדהות את זה. אז כדי להסביר את הדברים ועוד כמה דברים, אז הרב חרל"פ משתף אותנו בזה שכל מערכת דין שיש בה גם מערכת ענישה, היא מעצם בריאתה יש בה חיסרון עמוק מאוד, משום שלב הוטל אשר לבן אנוש לא יכול לעולם לדעת את ההשלכות. למערכת המשפט, למערכת דין, יש שני שלבים. יש מה שנקרא פסק הדין וגזר הדין. או יש את השלב של הבירור מה קרה פה. יש את הדיון מה קרה פה, עדויות, בדיקות, חקירות, לימוד, לימוד הסוגיה. ואחרי זה מה העונש. מה העונש. שני שלבים. מה קרה פה? שופטים הם בני אדם, שופטים הם, גם אם אתה לוקח לשופטים אנשים ישרים וחסידים וצדיקים, מעבר לזה שהם כמובן יודעים את ההלכה, אבל אני מדבר על משפט אנושית, נניח שהם יודעים את החוקים, אז היכולת שלהם לדעת מה קרה פה, יכולת מוגבלת, בסדר, אבל יש משהו שהיכולת האנושית מוגבלת לאין ארוך, וזה גזר הדין, הענישה. משום שאנחנו בני אדם לא יכולים אף פעם לדעת מה האפקטים, זאת אומרת מה התוצאות וההשלכות לפסק הדין שגזרנו. כשמערכת ענישה גוזרת גזר דין מוות, אז נניח שהיא צודקת, צריך להרוג אותו, בסדר? נניח. אבל מה זה יעשה להורים שלו? מה זה יעשה לאשתו? מה זה יעשה לילדים שלו? מה זה יעשה לשכנים שלו? כשאתה או שאתה מכניס אדם לכלא, ואתה צריך להחליט אם על העבירה הזאת אתה מכניס אותו לחצי שנה, או לשנה ורבע, או ל-26 חודשים. זה, כולכם מכירים את אפקט הפרפר, נכון, באקולוגיה, שפרפר מניע את כנפיו ביפן, וזה יוצא אחרי זה צונאמי בטורקיה נניח, בסדר? יש כמה אפשרויות. אז זה מערכות כל כך מורכבות וכל כך מסועפות, שהמחשבים הכי הכי מתוחכמים שבעולם לא יכולים להכיל, מי יכול להזין כל כך הרבה נתונים שמשפיעים על איזה רוח תיווצר ממה? אז אם פרפר קטן מניע את הכנפיים ופתאום הוא יוצר משהו שמתגלגל, מתגלגל, מתגלגל אחרי זה לסופות נוראיות, אז כשאני פוסק גזעדי, נותן עונש לאדם, וההשלכות של זה הם עצומות להן חקר, מה זה יעשה לעת שלו? היה אותו בגלל זה. זה משליך לכל כך הרבה כיוונים, ואם הוא בבית חצי שנה או 12 חודשים או זה, זה יכול להיות שיש לו בעיות חברתיות והוא מאבד את האמון בעצמו, ואחרי זה הוא נהיה פושע בעצמו ומגן, שלא לדבר על העונשים של... נניח שהעונש הזה היה צודק, בסדר? לא יוצא שם שזה כאילו יש איזה מעבדה, איזה מחשב שיודע שאם הוא גנב ככה אז מגיע לו שנה וחצי, ואם הוא גנב ככה אז מגיע לו שנה 8 חודשים. אבל נעזוב את זה. עצם מושג המשפט, שהוא לא רק קובע, אם מערכת משפט רק קובעת מי צודק, מי צודק, היא לא רצינית, ושופטים יש שוטרים. יש לה שיניים מערכת המשפט ויש לה עונשים. לאבני, אנחנו מדברים גם בתורה יש. הרבה, יש הרבה מיטות ביידים ויש מלכויות ויש הרבה סוגים של אנשים. אז מערכת המשפט, הכוח של מערכת המשפט זה יכולת שלה לכפות, יכולת שלה להטיל אנשים. ועולם האנשים הוא עולם שבמהותו הוא עולם לא נכון, הוא עולם לא נכון. הוא לא יכול להיות נכון. הוא לא יכול להיות נכון כי אף פעם בן אדם לא מסוגל לעשות את כל החשבונות שיוליכו הלאה על כל המעגלים של הכל נפגעים, אבל אין לו ברירה. אין לו ברירה, מלחמת עוד יום מתפלל ומתפלל מורה של מלכות, שלמה של מלכות, שלמלא מורה של מלכות, איש את ראו, חיים בלאו. אז זאת אומרת שמערכת המשפט היא עם הרבה מאוד בעיות, אבל זה תמיד יהיה פחות בעיות מאשר בלי מערכת משפט. יש צורות שלטון. אמר פעם גוי חכם שאהב מאוד את עם ישראל וגם עזר מאוד לעם ישראל, שדמוקרטיה זה צורת השלטון הכי גרועה חוץ מכל השאר. נכון, זו צורת שלטון מאוד גרועה. כשהוא ראה את האפשרויות האחרות, הוא היה במלחמת העולם השנייה, ראש ממשלת אנגליה, כשהוא ראה את האפשרויות האחרויות, אז הוא אומר, כמה זה גרוע, כל השאר עוד יותר גרוע, אז זה מה יש. אז מערכת משפט זה גרוע. מערכת משפט זה שופטים בשר ודם, שלפעמים קמים מצב רוח כזה, לפעמים מצב רוח כזה, ולפעמים הילדים עובדים עליהם, לפעמים לא עובדים עליהם, ולפעמים שיקול הדעת שלהם כזה, ולפעמים שיקול הדעת שלהם כזה. הם בן אנוש, מה אנוש כתזכרנו, מה? הם במלאכה ולא לא יאמין, אז מה בן אדם? אבל זה מה שיש לנו, זה מה שיש. מערכת משפט היא בעייתית, ואם אתה רוצה להעביר ביקורת מערכת משפט, אתה חושף את הפגמים שלה, אתה לא מעביר שום ביקורת. באופן אמיתי אתה לא מעביר שום ביקורת. כי ברור שיש אין סוף פגמים. ברור אנחנו בני אדם. ברור שאנחנו לא תמיד יודעים את האמת, ויש איזה השלכות שלא חשבנו. דרך אגב, מערכת משפט מותר לה להיות עם קצת ענווה בגלל זה. אם היא זוכרת, יש שופטים כאלה שזוכרים שהם לא הקדוש ברוך הוא, ולכן לא הכל שפיט, נכון? לא כל דבר שופט מבין. הוא בן אדם, יש המון דברים שהוא לא מבין, ויש המון דברים שאסור להתערב, ויש עוד כמה אנשים שמבינים ממנו, לא הוא קיבל את כל החוש הצדק המוחלט, למרות שהוא מאוד נניח צדיק, איש טוב וחכם. אבל מותר להגיד, יש דברים שהם גדולים עליי, ובזה אני לא מתערב, אבל זו סוגיה שיש לה כל כך הרבה השלכות לעכשיו, אז אני לא אתייחס אליה ביותר מהמילים האלה. אני אומר באמת שהוא הוא פוסק משהו, הוא יודע שהוא לא יודע, הוא יודע שהוא לא יודע, אבל הוא יודע שאם הוא לא יעשה את זה אז הרבה יותר גרוע. אז בעצם יש לנו פה ברירה בין שתי ברירות שהן בעייתיות, והברירה בין לא להקים מערכת משפט לכן מערכת משפט היא לאין ארוך. זה בגלל זה אחד משם אני צריך לנוח. לא להקים מערכת משפט עם כל הבעיות, דינים, זה רמת שם צמתוך. על זה לפי הרמב"ן היו חייבים אנשי שכם בהריגה, כי אם לא, מה אני יודע איך להעניש את שכם, ותראו, היא זווית כזאת וזווית כזאת וזה מורכב, כל הסיפורים האלה לא מעניינים, הם מאוד מעניינים, לא רלוונטיים, כי אם אני לא מקים מערכת משפט ואם אני לא מעניש, איש את ראו, חיים בלא, איש את ראו, חיים בלא. אז זה קטסטרופה אינסופית, קטסטרופה אינלאומית, אז אי אפשר לחיות והכל פה שוב, שבע מצוות בני נוח זה משהו בסיסי, ראשוני. אין תינוק שנשבע בשבע מצוות בני נוח. אין דבר כזה לא ידעתי, רצחתי כי לא ידעתי. שבע מצוות בני נוח, מעצם היותך בן אדם, מעצם היותך אצל אלוקים, זה מוסר הכי בסיסי, וזה בעייתי, זה מוסר מאוד ראשוני. אוי ואבוי, אתה חייב רק על שבע מצוות בני נוח. לנו יש תרי"ג ברוך השם, לפחות עם כל מה שחז"ל לימדו אותנו עליהם. אז יש פה מערכת משפט, נכון, בעייתית, נכון, השופט הוא בן אדם, ואנחנו טועה, ובסדר, אז יש גבולות, ויש יש ערעור, יש אפשר, ופחות או יותר אפס משהו, היתרון המצטבר של מערכת המשפט הוא לאין ארוך יותר גדול, מהחיסרון זה מצטבר של מערכת משפט. אבל בתכלס זה לא משפט של חסד, כך אומר הרב חרל"פ. זה משפט שהוא מאפשר לנו לחיות ביחד, אנחנו משלמים מחירים כבדים, וזה שווה, אני חוזר, זה ברור ששווה לשלם מחירים כבדים. וכשרבי חנניה בן תרדיון אומר, רבי פעל למוראה של מלכות, הוא לא מתכוון למלכות בדוד, זה לא צריך להגיד. זה כתוב לנו ב-18, אנחנו מכל הלב, שצמח דוד אחד מרד את עצמך נראות אותו משיותיך, וישיב השופטים כברשם. הוא מתכוון שאתה לא חי באנרכיה, כי האנרכיה תוביל אותנו לגיהנום עם כל הכוונות הכי טובות. כן, מי רוצה את האנרכיה? היא תוביל אותנו לזוועת איש את רעהו, חיים בלאו, כן? זה ביטוי מאוד חריף. הוא לא אומר ג'ונגל, אתם יודעים, נכון? א', כי אולי הוא לא ידע שיש ג'ונגלים, אבל הרעיון, הוא לא אומר ג'ונגל, כי בג'ונגל לא נורא כל כך. בג'ונגל לא אוכלים איש את רעהו, לא כולם טורפים את כולם כל היום. בג'ונגל, כשמישהו רעב, הוא אוכל. בג'ונגל יש חיים בשפע, יש אלפי אלפי צורות של בעלי חיים, והם כולם מתרבים וחיים, וטורפים אותם גם לפעמים, אבל לא יש את רעהו. אבל בני אדם הם לא חיות, ולכן בני אדם הם רעבים תמיד, ויש להם קנאה ותאווה וכבוד. אם בני אדם יהיו בג'ונגל, אז תהיה קטסטרופה עולמית, כך אומר רבי חיים מתוניס. ואנחנו נתפלל למורה של מלכות, כמה שהשוטרים שבאותה מדינה הם לא בדיוק טוב, יש משטרי פשע ורשע כאלה, יש לנו עסק עם כמה כאלו, שהמשטרה היא הטורף הכי גדול, שהמשטרה היא, שכבר אתה באמת מעדיף שיש את רעהו חיים בלאו, אף אחד לא יוכל לטרוף כל כך הרבה, כמו המשטר, כוחות השיטור האיראנים למשל. אבל מחוץ ממקרי קצה כאלה, משטרה גרועה, ויש משטרה, ויש משטרה. אז אנחנו משלמים מחירים, רבי חנניה בן תרדיון יודע שהוא, ברור שאנחנו משלמים מחירים. על מי? על שוטרים רומאים, שוטרים בבלים, על מי? מותנה או בארץ ישראל, זה לא בדיוק מי שרצינו, כן, אבל זה, שלום רומאי הוא דבר מאוד מאוד כואב, אבל אפס אפשר לחיות בתוך מה שהם קראו לזה שלום רומאי. אנחנו צריכים להגיד את זה בלטינית, לא לחלך את המילה שלום על מה שרומא חוללה ברחבי האימפריה שלה. אבל זה לא חסד, זה לא עולם חסד ימנה. זה עולם אחר לגמרי, זה עולם שאתה משלם בו מחירים כבדים מאוד. הרב חרל"פ מביא את המדרש, אתה מכינת בתחילת פרשת משפטים, שהיא זאת שעומדת מאחורי כל מסכת סנהדרין, של ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה בסוף מעמד הר סיני, בסוף פרשתו, ואלה המשפטים, אלה מוסיף על הראשונות. זאת אומרת, מביא מן אבא אמינא של משה רבינו, שבפרשת משפטים עסוקה בקושי משפט בעיקר. בסנהדרין, סנהדרין עסוקה בעיקר בחושי משפט. יש הלכות של איסור והיתר, ויש הלכות של דיני ממונות, שאולי גם אותם נותנים, אבל סנהדרין עסוקה בתור היותה שופטת. יש סנהדרין שקובעת הלכות ומכריעה דברים, יש לנו בפרקים איזה דברים, אבל כוח המשפט של סנהדרין זה של בית דין, באים אליו גם בגיטים וכידוש, זה לא תביעות, אין תובע ונתבע. אז אלה המשפטים, הייתה ואמינה למשה רבינו שהוא רק יסדר להם את הדינים, והקדוש ברוך הוא אומר, לא כמו שעלתה על דעתך, עלתה על דעתי. ארוך להם כשולחן ערוך. הביטוי שולחן ערוך, רבי יוסף קארו, הוא בא מהמדרש הזה. אז הרב חרל"פ שואל, מה ואמינה של משה רבינו שאת חושן משפט לא נלמד בעיון? שחושן משפט רק מה שאנחנו קוראים היום חושן משפט, כן? שפרשת משפטים, החלק הזה של הש"ס, נזיקין, לא נימא ביון, אומר הרב חרל"פ, כי במשפט הישראלי, ובעצם ככה הוא מתרץ את גדרי העדויות שדיברנו עליהם קודם סנהדרין, המשפט הישראלי הוא משפט של חסד. המשפט הישראלי, אנחנו למדנו בסוגיה הראשונה במסכת של הדיינים קוראים אלוהים. אלוהים אני אומר עם ה', בגלל שמתכוונים דיינים. הרב מסביר בעץ הדעת מה שהנחש אומר, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, מתכוונים דיינים, בעלי כוח, בעלי שליטה. הוא לא הקודש ברוך הוא. אנחנו קוראים לו, אבל אף אחד לא יכול להתבלבל ואף אחד לא יכול לזכור ולא לשכוח של המילה אלוהים עם A, לפעמים אנחנו קוראים אותה עם קוף, כי כשאנחנו משתמשים באותה מילה, לא סתם משתמשים באותה מילה. ובית הדין הישראלי, בית הדין האמיתי, זה שמקפידים על הלכות, שהדיינים יהיו סמוכים, 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 איש מפי איש עד משה רבינו, אז באמת המשפט לאלוקים הוא, המשפט לאלוקים הוא. המשפט הישראלי הוא משפט שהוא נראה לפעמים דומה, ולפעמים הוא נראה שונה, אבל משפט לאלוקים, משפט אלוקים מובן שהוא משפט חסד. משפט חסד הכוונה שאני לא השופט, אני לא הדיין. דיין הוא לא דיין. זאת אומרת, דיין, הוא כן דיין, אבל הוא בתפקיד, הוא בתפקיד. אני אנסה להסביר. אמרתי קודם, אתה לוקח את משה ואהרון, אני דיין, נגיד, בסדר? יושב דיין. ובאים משה לבד, למה צריך את אהרון? באים משה ואומר משהו, בטח שאני מאמין לו. אבל זה לא מעניין אף אחד שאתה מאמין לו. למה? כי אתה מאמין לו. אבל הדיין לא מאמין לו. מה הכוונה? אבל אני הדיין, לא, לא, לא. אתה ממלא את תפקיד הדיין. יש הבדל עצום. אם אתה הדיין, אז המוח שלך, והמוסר שלך, והמצפון שלך, ושיקול דעתך, הם אלה שקובעים. אבל באמת הדיין לא סתם קוראים לו אלוהים, כי יש מאחורי זה את אלוקים עם קוף. כי מת הדיין הוא נכנס לתוך תפקיד, והתפקיד הזה נותן לו, הוא נכנס פה לתוך מציאות, אלוקים מנהל את הדיון הזה, אני רוצה לומר. אלוקים עם קוף, קודש בורו, מה זה אני? זה קודם כל מה שאומר שזה בעקבות הרב חלאפ, אבל גם לי זה גם לפניו. הקדוש ברוך הוא קובע, הקדוש ברוך הוא זה שהוא זה שדן פה, הקדוש ברוך הוא זה ש, 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 שפוסק את ההלכה וגם פוסק את הדין. ולכן זה שאתה בתור בן אדם מאמין לו, לא, זה לא כל כך חשוב. כי יש תנאים, לא כל אחד יכול להיות דיין, נכון? הוא צריך לדעת להורות, הוא צריך לדעת כל התורה כולה, והוא צריך להיות. למה גבר ולא ישר? זה לא בגלל שאם באמת אני בתור בן אדם מברר את האמת, אז למה שזה יהיה גבר ולא אישה? מה, אישה היא פחות, אפשר להגיד אישה היא רגשית, אבל אתם יודעים זה שונה מאוד מכל אחד ואחד, אפשר לבדוק דברים לגופם. מערכת המשפט הישראלית היא מראש הולכת למקום אחר. גם אצלנו מערכת המשפט יש את משפטי המלוכה. משפטי המלוכה יש רשות, יש גם לבית דין רשות הוראת שעה, באופן חריג לתקן משהו ואז שיקול דעתם. ויש משפטי המלך, המלך פורץ לו גדר, המלך, אתם לומדים את פרק שני על המלך, יש גדרים שמותר למלך, ומלך זה באמת קצת אחרת, אבל הסנהדרין שיושב באידיאל שלה, היא יושב בלשכת הגזית, ובאידיאל שלה היא סמוכה מאיש מפי איש, ויש איזה עקבות גם, השלכות, גם בים של צערנו הרב, והסמיכה נעלמה לנו כמה שנים, יש פה באמת הוראה אלוקית, ואלוקים אומר לך, אתה עכשיו מייצג משהו, הדיין הוא בעצם מייצג משהו, תראה, הדיין מאוד צריך להפעיל את שיקול דעתו, אם דיין רואה ששני עדים באים והוא בטוח שהם שקרנים, הוא בטוח שהם שקרנים, אבל הוא לא עולה על זה. ולפי ההלכה, שני עדים הם לא קרובי משפחה, הם מעידים ביום, הם עושים את זה בעמידה, הם לא נוגעים בדבר, אז זה הראשון אומרים, דיין שדן דין אמת לאמיתו, נכון? ככה, תוספות ראש, ככה, ראש, דין אמת לאמיתו, זאת אומרת שברור שדיין יש לו שכל, והוא צריך להפעיל עוד ועוד ועוד חקירות ובדיקות, וצריך להרבב כדי לחשוף את מה שהוא מרגיש באינטואיציה הפנימית שלו, ששקר. אבל זה עובד, הוא לא יכול להגיד, לא נראה לי, לא, אז מה אם לא נראה לך? נראה לי פה משהו למריח טוב. שוב, הוא יכול לבקש מבלש פרטי שיצלם אותו בלילה, והוא יכול להכניס אותו לתוך דילמות, ועושות לו חקירה צולבת ומבלבלת, שאם באמת הוא לא יודע משהו, אז נעלה עליו. הוא לא יכול להגיד, לא נראה לי. הוא לא יכול להגיד. ואותו דבר הפוך, התחלתי בהפוך, אני מאמין למשה רבינו, אז אתה מאמין למשה רבינו, לא אתה פוסק, אלוקים פוסק, אלוקים נתן לך הלכות איך לגלות את הפסיקה שלו, אתה לא אומר מה העונש, התורה אומרת מה העונש, התורה אומרת מה הדין, זה, 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 זה מערכת שהיא כולה באה, משפט שהוא חי, משפט שהוא חי, הכוונה משפט שהוא מכוון בצורה מדויקת לאמת האלוקית, משפט שאיך אלוקים מכריע פה את המציאות, ולכן היא עובדת אחרת לגמרי. אני מנסה, מקווה שאני מצליח להסביר. יש דרישות, זה כאילו, כאילו זה דוגמאות חלשות מדי מה שאני מנסה להביא, אז אני מסתפק עם להביא אותם ונתחיל בהם כאילו אתה עושה טירונות והמפקד שלך אומר לך עכשיו לרוץ, והמפקד שלך אומר מי הוא שהוא יגיד לך לרוץ, כאילו מה, למה שתקשיב לפקודות שלו? אז זה ברור, זה לא הוא, לא המפקד שלך נותן את הפקודות, הוא התפקיד, הממקף שלך נותן לך, כשאתה מקשיב לממקף שלך אתה לא מקשיב, קוראים לו, שיקרו לך שיקרו לו, שיקרו לו בן, לבריאות, זה לא הוא באופן אישי, אם תפגוש אותו יומיים אחר כך, אז תוכל להגיד מאוד מקלם מה דעתך על התפקוד שלו, אבל עכשיו הוא מדינת ישראל, מינתה אותו, זה מדינת ישראל אומרת לך לרוץ, כשאתה מקשיב לממקף שלך אתה מקשיב מדינת ישראל, מדינת ישראל סדרה שיהיה, טוב אז ממקף צריך שיהיה לו כישורים ויכולות ודרגות ותפקידים, ובתנאים האלה והזמנים האלה הוא פוקר, טוב אני לא יכול להגיד שממקף לא מערב את שיקול דעתו האישית, זה לא שייך בכלל, אבל זה משהו יותר גדול ממנו, עכשיו אני אדבר, זה רק דוגמה, אני עשיתי להגיד, הדיין צריך להפעיל את המוח שלו בטח, אבל בסופו של דבר הוא לומד את הסוגיה, הוא לא אומר מה נראה לי, מה כדאי, מה הסוגיה אומרת, מתאים לו שהסוגיה אומרת ככה, לא מתאים, זה לא קשור בכלל, זה לא אני, וממילא גם את מי מקבלים לעדות, ואיך מקבלים, מתי לקבלים את העדות, סוגיית פלגין הדיבור, אני מבין שרוב הקהל פה עוד לא למד, הסוגיית פלגין הדיבור, אני אנסה לדבר על משפט וחצי, בלי להיכנס לתוך הדברים, היא סוגיה ברמת הכותר, היא סוגיה שלוקחת זה לקצה, ושפלגי הדיבור הזה כשעד מספר סיפור וחלק מהנתונים בסיפור אין בסמכותו להגיד, בסדר? נניח של חלק מהדברים מהסיפור הוא נוגע בעדו, בסדר? האם אפשר לפלג את הדיבור שלו, זאת אומרת לקבל רק חלק מהסיפור שלו וחלק מהסיפור שלו לא לקבל, שבאופן פשוט זה מאוד הגיוני, אם עד אומר אני ראיתי את ג'וני גונב כסף מהבית הזה מהבית הזה, הבית השני זה הבית שלי, טוב שם אתה נוגע אתה לא נאמן, הבית הראשון אתה כן נאמן, זה שתי עדויות, אבל אם את העדות עצמה, חלקים מאותה עדות עצמה אי אפשר לקבל, נשאיר לכם ללמוד את הסוגיה בעיון ואז נפתח את זה, זאת אומרת אם אתה משמיט פרט אז כל הסיפור משתנה, למשל מי שאומר, אני אתן דוגמה שהיא עוד לא קשורה לסוגיה ואולי תסביר את זה טוב, מי שאומר הלכנו בנחל והוא עלה על גדותיו, הוא לא יכול להגיד עלה על גדותיו, בסדר תדמיינו זה רק דוגמה, נניח שנגיד עלה על גדותיו הוא לא, אז הלכנו תוריד את עלה על גדותיו והוא יכול, אם אתה מוריד את עלה על גדותיו זה לא עוד משהו נכון, זה מה היה שם בנחל, אם אתה הולך בנחל ויש שם איזה זרזיף אז היה לך נחמדה, זה טיול כזה נעים כזה ונחמד, אבל אם הלכה על הגדותה והלכת שם אז זה הליכה אחרת לגמרי, זה הליכה אחרת לגמרי, זה בכלל לא אותו סיפור, אני מקווה שאם אתה מוציא פרט ואתה משנה את כל הסיפור, במילים הלכנו בנחל זה אותו סיפור, בפלגי הדיבור יש דוגמאות כאלה, תגיעו עוד מעט לרשם בגמרא, שאתה משמיט חלק מהפרטים ואז זה נהיה סיפור אחר לגמרי, ואז הוא בכלל לא עיד את הסיפור הזה, ואי אפשר לקבל סיפור אחר לגמרי, טוב אני רואה שנכנסתי באמת סוגיה שאני אנסה לא להסביר אותה בשלב זה, אבל חלק מגזרות הכתוב, זה תלוי בדעות של בגמרא ובראשונים, שפלגי הדיבור הזה, זה יש מילים שבתור דיין אתה שומע ואין לך סמכות לשמוע אותם, אין לך סמכות לשמוע אותם, כאילו התורה קובעת לך מה אתה שומע, אבל באוזניים שלי אני שמעתי, האוזניים שלך לא רלוונטיות, האוזניים שלך רלוונטיות רק איפה שהתורה נתנה כוח לאוזניים, לדיין יש כוח לשמוע, והדיין שומע רק מי שמוגדר לפי ההלכה כעדות, ומה שלא מוגדר לפי ההלכה כעדות, אז האיש הזה שיושב שם שומע מה שהוא רוצה, אבל הכוח האלוקי שיש בו, יש לו כוח אלוקי, בטח שיש לו כוח אלוקי, יש לו כוח אלוקי שהוא ממלא, בחילו רעדה, הוא ממלא, וזה יש פרמטרים אחרים, וזה יש גדרים אחרים, איך אני מקבל את זה ואיך אני לא מקבל את זה, מה מסתתם מאחורי זה? שהמשפט הוא לא אני, אני רק הצינור, הדיין, בית הדין, ואלוקים יושב למשפט, אלוקים יושב למשפט. יש פה איזה דיון שאנחנו מנחיחים פה את הסדר האלוקי, והסדר האלוקי אומר הרב חלב, זה משפט שהוא חסד, כן. כשהתורה פוסקת למי 39 מלכות, וכשהתורה פוסקת למישהו גזרת מוות, אז כשבוך הוא עושה את כל החשבון הארוך הזה, כן. רק כשבוך הוא כמו עצור תמים פה או לא, כי יכול דרכיו משפט, זה אותו משפט, אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אז כל ההשלכות, כל אפקטי הפרפר האלה, כלולם, מה אני יכול לעשות? מה, אני לפי שיקול דעתי, לא, אנחנו לא לפי שיקול דעתי, אנחנו לפי שיקול דעת אלוקי, אחר לגמרי, שיקול של דעת עליון. אנחנו לפי שיקול דעת, זה לא שיקול, זה אני, אם אני מקבל, אפשר לפעמים לעשות מערכת חליפין אחרת, אפשר. מצבים כאלה במקום, אמרתי לכם, רעת שעה, משפטי מלוכה, ואם אין, אז עדיף משפט אנושי מאשר איש יתראו חיים בלו. אבל בית המשפט, מה שחולמים עליו, שישיב השופטים כבר שנה, מה שההלכה בונה לו, איזה חושב משפט ההלכה בונה, משפט כזה שאתה כביכול נותן לאמת האלוקית לדבר. וזה באחריות, זה לא בשביל לזרוק אחריות מאיתנו, זה איך אלוקים מוביל את החיים, כן. וכדי ברוך הוא אומר לעשות ככה למישהו, אז הכל הוא חלק מהתוכנית הזאת. איך זה ישליך על ההורים שלו, וזה ישליך על אשתו, וזה ישליך על הילדים שלו, ואיזה משברים חינוכיים יהיו, ומה יקרה עם אבא, אם משהו לא נמצא בבית, והמשפחה הרוסה. כל זה, זה חלק מתוכנית, שאנחנו בכלל לא מצליחים לענות דעתה. הוא מסביר לפי זה הרב חלפ את דין זו, אם יש דין, שגזרת כתוב כזו, שבאמת קשה מאוד להבין אותה בהגיון, שלא הרגו נהרגים, הרגו אין נהרגים. ועשית לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ככה יש דין ביודעים ודומים, והגמרא מדייקת כאשר זמם ולא כאשר עשה. זאת אומרת, אם הצדדים זורמים העידו על מישהו שהוא חייב דין מוות ועוד לא הרגו אותו, אז הורגים אותם. אם כן הרגו אותו, אז לא הורגים אותם. אבל הלב, הרגו אותו סתם. מגיעה לדין זורמים הרגו אותו והרגו אותו סתם, אז איך הם? אומר רבכם, לא הרגו אותו סתם. כי אם לפי ההלכה העדים היו חייבים, בית הדין היה צריך לקבל את העדות של העדים זורמים, הוא ביצע את כל הבדיקות והחקירות, והוא נהג בהם בדיוק כמו זה, וככה יצא, אז הוא היה צריך, זה חלק מהחשבון האלוקי, זאת אומרת, החשבון האלוקי, אלוקים מביא את הכל, זה אלוקים, נו, ברוך השם, בשביל זה אלוקים. אלוקים יודע שגם אם עדים זורמים, אז אתה, בית משפט רגיל, איזה טעות עשינו, מה הם הרגו, ומה, איך זה יכול להיות? כן, הרגו, כי ככה היה צריך להיות. ככה היה צריך להיות. או הגמרא במקום מספר את הברייתא על שניים שנזדמנו לפנודק אחד. היה רוצח במזיד, שאף אחד לא תפס אותו, והיה רוצח ושנזדמנו לפנודק אחד. הקדוש ברוך הוא אומר, כי ייפול הנופל ממנו על מעקה, שהיה צריך ליפול, אבל אני עכשיו אומר את הברייתא במכות, שהרוצח בשוגג עולה במדרגות, ואז נשמט את המדרגה מתחתיו, הוא נופל וסוקל בגופו את ה... את הרוצח במזיד. זה, זה, זה הכל חלק מחשבונות כאלה. אני פוסק להוא שהוא, אבל הוא לא היה, זה הכל חלק, יש פה משפט אלוקי, המשפט אצל הקדוש ברוך הוא, המשפט הוא חסד, והחסד הוא משפט. אנחנו לא מזהים את זה, אנחנו לא מבינים את זה. יש פה מערכת שכשאנחנו ניגשים אליה, אנחנו לומדים אותה, אנחנו מתפקדים אותה, אז אנחנו מזהים שאנחנו, והשיב השופטים כבראשונה ויוצאים כבתחילה, אז נזכיר את זה כל מה, והסיום אני גם בהנחה. זה מסיר מאיתנו גם הנחה, מה מסיר מאיתנו? שאנחנו מאפשרים או מתפעלים שנזכה במהרה בימינו שחסד, שהנהגה האלוקית זורמת דרך הדינים האלה. ברכה, שפע, אנחנו עומדים מול הרצון האלוקי, ולא רק מסתדרים ביחד, וכשמסתדרים ביחד, אפס, זה הכל על הפנים לכתחילה. שוב, זה הכל ברירת מחדל, זה גרוע, רק אחרת זה הרבה יותר גרוע, אז בוא נקבל את הרב מיעוטו. אז חיים כאלה שיש בהם מערכת משפט שרבי מיעוטו, זה חיים שרבים, רבה בהם, רבים בהם, יגון והנחה. כשיש שופטים כאלה שנזכה במהרה, אנחנו יודעים שחלק גדול מציון במשפט יפרדף, שווה בצדקה. המלחמה הגדולה של הבית יוסף וכל אלה שחידשו את היישוב, לחדש את השמיכה, לחדש מערכת המשפט. יש פה מערכת משפט שזה לא אם לפי ההלכה או לא לפי ההלכה, שזה חמור מאוד, אם זה לא לפי ההלכה, זה הרבה יותר מזה. כי זה לפי ההלכה זה לא רק יותר מוסרי, זה אלוקי. אתה עומד פה מול משהו, זורם בנו משהו גדול מאיתנו. זורם פה איזה חשבון אחר לגמרי, הרב חרלף רוצה להסביר לפי זה את המכילתא שהזכרנו מקודם בתחילת פרשת משפטים. שמשה רבנו יש אב אמינא, לא להסביר. לקחת את חושן משפט ולהגיד בו רק את פסקי ההלכות, לא להיכנס, לא לבנות תורה כזאת שבזכותה יש בבקם, במציע, בבת, או בסנדים, במכות, בשבועות, שנכנסים לסוגי עולמית. למה? כי יש סכנה כזאת, כך הוא אומר, שבאמינה, שאם נלמד את זה לעומק, אז ננסה להבין. נכון? אין לך מקצוע בתורה שרוצה להחכים לעסוק בדיני אמונות, ככה מסתם סוגי הבת, נכון? רוצה להחכים לעסוק בדיני אמונות, ורוצה לעסוק בדיני אמונות, שימש שמעון בן נס, אז יש משהו בבבות, שהוא מקרב את זה לשכל. אנחנו לא נכנס לסנהדרין, זה יותר סדרי המשפט, אבל נלמד במציע בעזרת השם. יש שם המון דברים שנראים כמו סברות אנושיות, שניים אחזים בתלי. זה ישבה שם פחות מחציה, וזה פחות מחציה. מה זה דורייתא, זה דרבנן, ההיגיון של חז"ל, אני מנסה, הרב חלף, אם אני הבנתי אותו, אומר שם בהקדמה לבית זבון, שכשאתה מסביר, אם משה רבינו מסביר, אז יש חשש שאנשים יפעלו לפי ההיגיון שלהם, הם דווקא ישתכנעו, ויגידו, אה, זה הגיוני, ואז מערכת הדין, מערכת המשפט הישראלית, מערכת הסנהדרין, יש כאילו משהו לכתחילה משה רבינו שאומר, לא מבינים, ככה, לא מבינים, נותנים לאלוקים לדבר. אנחנו לא מבינים, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא לדבר עלינו. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא כשאלת על דעתך, אל תעל דעתי. מה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו מבינים, בטח מבינים, ומתאמצים, ותמיד אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, תמיד אנחנו מבינים שבהבנה שלנו, וכל הגישה שלנו, כל המפגש של מערכת המשפט, מסתתר שם, צפון שם, טמון שם משהו הרבה יותר, משהו אלוקי. אנחנו לא, ההזדהות שלנו, ההבנה שלנו היא הבנה שכולה, ענווה כולה, זה מזכיר מאוד את מה ש... אנחנו מבקשים כמה פעמים ברבי יהודה הלוי שבספר הכוזרי שעמל מאוד להסביר טעמי מצוות עבודת הקורבנות וסדר המשכן הוא יורד לפרטים פרטים אתה רואה שהוא עבד על זה הרבה זמן ואיך הוא משווה את כל המשכן לאורגניזם אחד חי ופועל ובסוף הוא אומר אחרי כל זה אין אני אומר שככה דברים מסתבר שהם נעלים לאין ארוך אז בשביל מה הסברת אם אתה לא אומר שזה אם אתה אומר שהמצוות הן סודות שאי אפשר להבין, מה הסברת? כי זה טעמי מצוות, טעמי מצוות זה להיפגש בכלים האנושיים שיש לנו, בעולמות שהם לילה ולילה ולילה מכל ברכתה ושירתה, בעולמות של סתר, בעולמות של קדושה, ואתה באמת נפגשת וחי אותם, בתנאי שיש בך את הענווה להבין שאתה הולך פה כמשהו ואתה חי את זה, אבל זה הרבה יותר עמוק. זה לא שקר, זה נכון, אבל זה הרבה יותר עמוק. רק כשאנחנו ניגשים למשפט אנחנו זוכרים שזה משפט של חסד, שזה משפט שהוא מסדר הרבה הרבה מעבר לאירוע הנקודתי והספציפי הזה. שיש בית דין כזה, כשזכה שהוא יושב בלשכת גזית זה בכלל יעלה לילה. רק שמערכת בית דין של תורה שואפת להיות שם, אתם יודעים שהפוסקים יצאו בצורה קשה מאוד 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 נגד מי שהולך להרכאות, יש לו אפשרות, מי שאין לו אפשרות והוא רוצה להציל את עצמו מיד השודדים והדבר הכי שיש זה הרכאות, אבל מי שיש לו אפשרות ללכת לבית דין והוא הולך לבית משפט לא לצרף אותו למניין, משנה מורה אומר זה לא, הוא נורא צדיק, הוא מקפיד קלה כבחמור יש פה, הוא פועל נגד ההנחכה האלוקית פה בעולם על האמת, על הדין ועל השלום העולם קיים כמו שהתנא אומר בסוף פרק פרק זה על הדין, על הדין הישראלי זה לא איש רואה את רוחם בחיים בלות, זה לא בשביל להסתדר בשביל להסתדר במובן של הסדר האלוקי של המערב בשביל שנזכה לחיות עולמות שהם של חסד, של טהרה, של, 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 של עין אלוקית שלוקחת כל דבר בתוך הסוגיות, בתוך החשבונות, שרק עין אלוקית יכולה, איך הכל הכל צועד, איך הגדרים האלה, לאמת האלוקית שנזכה בעזרת השם במהרה, שציון תיפדה, במשפט תיפדה ושווה בצדקה.